קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי בחודש אלול זה, תשס"ט, זמן אלול, אנחנו נשמע שיעורים מפי הרב בני ליימן בתשובה, בנושא התשובה.
שלום. השבוע ברצוני לעסוק בעוד פסקה אחת מספר אות התשובה של הרב קוק, שאני חושב שיש לה משמעות רחבה מעבר למה שכתוב בפסקה עצמה. וגם הפעם, על מנת להבין את העומק של הדברים, אני אנסה להקדים דברים מתוך הלכות תשובה של הרמב״ם. הרמב״ם בהקדמה ללכות תשובה, באותה פסקה קצרה שבה הוא עוסק במה הוא הולך לפרט בהלכות, כותב כך: מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. וקצת עסקנו בעניין הזה, התשובה, הוידוי. ובהמשך הוא אומר: וביאור מצווה זו ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים אלו. כלומר, יש איזשהו עיקרים שקשורים לנושא הזה של תשובה, שהרמב״ם רוצה לבאר אותם בפרקים הללו. ואכן, באמת, הרמב״ם, כשהוא סרטט את התוכנית הכללית לספר המדע, שהוא הספר הראשון של היד החזקה, הוא אמר בצורה מאוד ברורה שהוא יכלול בו כל המצוות שהם עיקר דת משה רבינו עליו השלום, וצריך האדם לידע אותם תחילת הכל, ככל ייחוד השם ברוך הוא ואיסורי עבודה זרה, וקראתי שם ספר זה ספר המדע. כך הוא כותב בהקדמה למשנה תורה, ואכן באמת הוא סוקר את כל י' ג' לעיקרים שאותם הוא כתב בצורה מפורשת בהקדמה לפרק חלק, לאורך כל ספר המדע, כאשר הוא משאיר בעצם את העיקר של שכר ועונש ועיקר של עולם הבא. כל הדברים הללו בעצם מתבארים בהמשך הפרקים אצלנו, בפרקים האחרונים של הלכות תשובה. אבל יש איזשהו עיקר אחד שהוא הרמב״ם קורא לו מאוד מאוד עיקר, שמופיע באמצע, ממש באמצע הלכות תשובה. יש לנו ארבעה פרקים ראשונים שעוסקים בענייני תשובה, פרקים אחרונים גם הם עוסקים בענייני תשובה, ובאמצע בתווך פרק ה' ופרק ו' עוסקים בנושא של בחירה חופשית. ואת העניין הזה של הבחירה החופשית, הרמב״ם באמת קורא לו עיקר. כלומר, כשהוא כותב בהתחלת ההלכות עיקרים הנגררים עמה בגללה, הוא בין היתר מתכוון, ואולי אפילו בעיקר מתכוון, לעיקר הזה של בחירה חופשית. כך פותח הרמב״ם את פרק ה' של הלכות תשובה: רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה: הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אני כבר קראתי את זה בהתאמה של הרמב״ם, לא כמו שאנחנו קוראים עם הטעמים. אצלנו בטעמים אנחנו אומרים: הן האדם היה כאחד ממנו, אבל הרמב״ם עושה הבחנה כאן: הן האדם היה כאחד, וכך מסביר את זה הרמב״ם פה בתוך ההלכות. כלומר, הן מין זה של האדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ומחשבתו יודע טוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב בידו מלעשות אותו טוב והרע, וכיוון שהוא כן, הוא פן ישלח ידו. כלומר, מה שמייחד את האדם הוא היות לו בחירה חופשית. וזה הדבר שהרמב״ם אומר בתור הבנה הבסיסית: לאדם יש בחירה חופשית, התורה גם כן מכירה בבחירה החופשית של האדם. ואז בהלכה ב' הוא אומר: אל יעבור במחשבתך הדבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי להיות צדיק כמו שרבינו, או רשע, או רשע כי ירבעם, או חכם, או שחל, או רחמן, או אכזרי, או כלי, או שוע, וכן שאר כל הדעות, שאר כל המידות, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, אפילו לא הקדוש ברוך הוא, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. ובעצם לאדם, בלי שום ספק, יש בחירה חופשית, ואם הוא בוחר בטוב, אז הוא יזכה לשכר, ואם הוא בוחר ברע, אם הוא חוטא, אז הוא מפסיד. ובסוף הוא אומר: הועיל ורשותנו בידינו ודעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו, שהרשות אתה בידינו. הוא שכתוב אחריו באותם פסוקים שהוא מצטט בהלכה ב', נחפשה דרכנו ונחקורה. ואז בהלכה ג' הוא מסכם: ודבר זה, עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים, ואת הטוב, או בהמשך, ראה אנוכי נותן לכם היום את החיים ואת המוות, כלומר, שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני אדם, עושה בין טובים, בין רעים וכו'. כלומר, הרמב״ם מעמיד בצורה מאוד ברורה את העיקר, העיקר הגדול של בחירה חופשית, והוא מבסס אותו, מסביר אותו, בהמשך פרק והוא עוסק באמת בשאלה איך תיתכן הבחירה החופשית במסגרת הידיעה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא, כל הנושא הזה של ידיעה ובחירה, הוא עוסק בו בפרק ו, פותח אותו, מסביר מה שהוא יכול להסביר, הרעבד כבר מאיר עליו שכיוון שלא ממש מיצא את ההסבר, אז יכול להיות שיעדיף שלא לפתוח את הנושא בכלל, אבל מכל המקום הרמב״ם חשב שספר המדע לא יהיה שלם אם עיקר הנושא הזה של בחירה חופשית לא יידון בו, לא יתברר בו, לא יבוסס בו, והמקום שבו הרמב״ם בוחר לעסוק בו הוא בהלכות תשובה, ולא סתם בהלכות תשובה, אלא באמצע הלכות תשובה. ואנחנו בעצם, זה מעורר באמת שאלה, כמה שאלות אפילו. א', באמת, אין ספק שבלי שאנחנו מניחים שלאדם יש בחירה חופשית, אז בעצם כל התשתית לתביעה כלשהי מהאדם מתמוססת. הרי אדם שאין לו בחירה חופשית, אי אפשר לצפות ממנו שום דבר, אי אפשר לצוות עליו, אי אפשר לתבוע, אי אפשר לתת לו שכר, אי אפשר להניש אותו, כי אם אין לאדם בחירה חופשית, אז בעצם אין עם מי לדבר. ברור שהתשתית הבסיסית לכל התורה כולה היא זה שלאדם יש בחירה חופשית. אז אם זה כל כך חשוב, אז מדוע זה לא מופיע ביוד ג' עיקרים בכלל? ואם זה כל כך חשוב, מדוע זה לא מופיע בכלל בתחילת ספר המדע, בהלכות יסודי התורה? זה התשתית לכל, בלי, נכון שבלי בחירה חופשית גם אין אפשרות לתבוע מאדם לשוב בתשובה. אבל גם אם אין בחירה חופשית, אי אפשר מלכתחילה לתבוע מאדם שום הכרעה מוסרית. כך שהשאלה ממש קשה, מה ראה הרמב״ם לחכות עם העיקר הגדול הזה, שהוא כל כך גדול עד שהוא בעצם, הוא מעבר לשאר י' ג' עיקרים, משום שהוא בעצם איזשהו תשתית להכל, ובאמת יש כאלה שאומרים שהוא העיקר י' ד', וכך הוא משלים את המספר העיקרים ל-14 עיקרים, כמו 14 ספרי היד החזקה, אבל אף על פי שנאמר את הדבר הזה, מכל מקום השאלה למה הוא מוזכר דווקא כאן ודווקא באמצע הלכות תשובה. אז כמובן שלא אני הראשון שמעלה את השאלה הזאת, רב סולובייצ'יק באחת הדרשות שלו בעל התשובה עוסק בזה בהרחבה רבה, והוא באמת רוצה לחלק בין התשובה שמופיעה בתחילת הפרקים, שהיא תשובה יותר מהירה, לעומת התשובה שמופיעה בפרקים האחרונים, שהיא יותר תשובה מאהבה, שבהם האדם הוא זה שגואל את עצמו, זה שמכתיר את עצמו, והוא מחלק בין התשובות, בין התשובה שמופיעה בפרקים הראשונים, והתשובה שמופיעה בפרקים האחרונים שיותר מבוססת על ההכרעה העצמית של הבחירה החופשית. כך באמת מפרש את הדברים הרב סולובייצ'יק בעל התשובה. ואני רוצה לשדך לשאלה הזאת פסקה אחת מאורות התשובה של הרב קוק. בפרק ט"ז, שבאמת זה כבר בפרקים שיותר הרב ציודה אסף פסקאות פסקאות שעוסקות במהלכים שונים ואפשרויות שונות של תשובה, כתוב כך. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם תוכן הווידוי המחובר למצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחר שיש להשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. ובזה, שהוא מקבל את האחריות, הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדר חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר יתחבר אל קדושת אור התורה המשיבת נפש. קראתי את כל הפסקה, ועכשיו אני אקרא אותה שוב, ואני אסביר אותה. זאת אומרת, הרב קוק מעלה פה בעצם, אני תמיד טוען שאני אומר פה משהו בסוגריים, יש אצל הרב סולובייצ'יק איש האמונה, ויש איש הדעת, ויש איש ההלכה, אבל אין איש התשובה, משום שאיש התשובה זה לא דמות אחת. כל אחד הוא איש תשובה לעצמו. יש הרבה אישי תשובה. אין איזשהו מודל אחד של תשובה, ולכן לא שייך לדבר על איש התשובה, כי כי כולנו צריכים להיות אנשי תשובה, כל אחד בדרכו, במה שמתאים לו ומה שמאפיין אותו. וגם פה אצל הרב קוק באמת יש הרבה מאוד פסקאות, ובאמת כל אחד פותחת פתח אחר. בואו נראה מה נפתח, איזה פתח נפתח בפסקה הזו. אז אומר פה הרב קוק, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, כלומר בקונספציה הבסיסית איך אדם תופס את הדברים, זה בעצם ההבנה שבאמת האדם אחראי על מעשיו, או הכרת האחריות של האדם על מעשיו. עכשיו, על מה זה מתבסס? מניין לא לאדם שהוא אחראי על מעשיו? זה בא משום שהוא באמת מקבל ומבין שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. זאת אומרת, האדם באמת מבין, הייתה לי בחירה חופשית, אני יכלתי להימנע מלעשות את הדבר הרע הזה, יכלתי להימנע מהחטא ובכל זאת עשיתי את החטא, ומלא ברור שאני אחראי באופן מלא למעשה עצמו ולתוצאותיו, משום שאני עשיתי, אני בחרתי, יכלתי לעשות אחרת. למה יכלתי לעשות? כי יש לי בחירה חופשית. למה שאדם יחשוב שאין לו בחירה חופשית? ופה הרב קוק לדעתי קולע לנקודה פסיכולוגית מאוד מאוד עמוקה. אומר, זה גם תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה. אומר, אני עשיתי. שמודה אדם שלא שום דבר אחר, שאין שום עניין אחר שיש להשימו על החטא תותיו, כי עם אותו בעצמו. מה יש כאן? אומר כאן הרב קוק, בזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדר חייו ומעשיו. הרבה פעמים אדם יכול להרגיש שהוא בעצם היה מעדיף לחשוב שהוא לא אחראי על מה שקרה. משום שאם הוא לא אחראי על מה שקרה, אם לא הייתה לו בחירה חופשית, הרי שהוא פטור באמת מאחריות על מה שקרה בעבר. בעצם לא הייתה לו ברירה. לא היה לו באמת, באמת דרגות חופש, אפשרויות אחרות. הוא היה כמעט אנוס לעשות את מה שהוא עשה, וכיוון שהוא כמעט, היה כמעט אנוס או אנוס לגמרי, ממילא האחריות שלו כלפי מה שקרה בעבר מופחתת. אם האחריות שלו מופחתת, אז גם מידת הנסיעה באחריות מופחתת, ואדם בעצם כך, על ידי זה שהוא יחשוב שבעצם לא הייתה לו בחירה חופשית ממשית, או שבחירה חופשית מופחתת, וכו' וכו' וכו', אדם בעצם יכול כך להיפטר ממסע העבר. משום שהוא אומר שמסע העבר לא לשאת אותו על כתפיו, משום שבעצם לא הייתה לו בחירה. אומר הרב קוק, יש פיתוי מאוד גדול לבוא ולהגיד שיש איזשהו משהו דטרמיניסטי במה שקרה, שאין לי בחירה, משום שהפיתוי הזה אומר שאני לא חייב לשאת באחריות. אבל אומר הרב קוק, אתה אולי נפטר מאחריות שלך כלפי העבר, אבל מיני ווי אתה משעבד את העתיד. משום שאם אתה לא בן חורין להחליט אתמול מה שתעשה, כלומר, כי לא יכלת לבחור, אתה גם מחר לא תוכל לבחור. אתה בעצם לא בן חורין. ובעצם על ידי זה שאתה בעצם פותר את עצמך מהחיות על העבר, אתה בעצם משעבד את העתיד שלך, משום שלמעשה אתה קובע שאתה כבול ומשועבד לכל מיני תהליכים נפשיים, פנימיים וחיצוניים, שמכריעים אותך לעשות כך או לעשות אחרת. למעשה האדם בעצם לא מבין שעל ידי זה שהוא מברר את האחריות שלו על העבר, הוא בעצם זוכה גם באחריות שלו כלפי העתיד. זה מה שהרב קוק כאן אומר. בזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו. היה לי חופש רצון בעבר, וגם אז יש לי חופש רצון בעתיד. מברר לעצמו את חופש רצונו, ועוצם יכולתו על סדר חייו ומעשיו. אני עכשיו אקבע מה יהיה בחיים שלי. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך, לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב. זה בדיוק מה שקורה כאן, על ידי זה שאנחנו מקבלים את האחריות שלנו כלפי העבר, אנחנו גם זוכים באפשרות לעצב את העתיד. וזה אחד הדרכים המשמעותיות שבהם האדם באמת מברר לעצמו, מחדש לעצמו את חייו, וזה בנוי בין היתר על קבלת האחריות שלו כלפי העבר. זה הזכיר לי פסקה שמצאתי בספרו של ויקטור פרנקל, הספר המפורסם שלו זה אדם מחפש משמעות, אבל יש לו עוד ספרים שהתפרסמו גם הם בעברית, ואחד מהם זה הצעקה הלא נשמעת למשמעות. והוא מספר שהוא בין היתר ביקר לא מעט פעמים בבתי כלא בארצות הברית, פגש פושעים בדרגות שונות, ובעבר, באמת בשנות ה-50 וה-60, היו הרבה מאוד אנשים שניסו לזכות פושעים מאחריותם לפשעיהם, על ידי זה שהם טענו שהם קורבנות של כל מיני מנגנונים פסיכולוגיים. ואפילו זכור לי שהיה איזשהו ספר על איזשהו עורך דין ניו יורקי יהודי שבאמת תמיד הצליח להראות שבעצם הפושע הוא בעצם קורבן הנסיבות של ילדותו, ועל ידי כך הוא בעצם הציל לא אחת פושעים מגזרי דין חמורים מאוד. ואז כנגד זה אומר פרנקל את הדברים הבאים: האמת היא שפושעים, לפחות אותם שנחתך גזר דינם, אינם רוצים לחשב רק כקורבנות של מגנונים פסיכודינמיים או של תהליכי התניה, שזה באמת שתי הגישות הפסיכולוגיות שנפוצות באותן שנים, או פסיכודינמיה דינמיקה מבית מדרשו של פרויד וממשיכיו, או איזשהו בהביוריסטיות של תהליכי התניה. אדם לא רוצה לחשב רק כקורבן, כי אז באמת הוא מאבד את החירות שלו. וכבר ידי שלר, סוציולוג גרמני בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שיש זכות לאדם להיות מוחזק חייו ולהיענש. וזה בעצם שמירה על כבודו של האדם, שאנחנו מחייבים אותו ומאנישים אותו, כי אז אנחנו מברים שיש לו יכולת להיות אחראי. ואם אנו מנסים לבטל את אשמתו של אדם על ידי שאנו רואים אותו כקורבן המסיבות, נמצא שאנו נוטלים ממנו גם את כבודו כאדם. ואז מסכם את הדברים פרנקל: נוטה אני לומר שאחד מזכויות היתר של האדם היא לעשות השם. ומוסיף: אמת, אחריותו טובעת ממנו גם לגבור על האשמה. כלומר, לעשות באמת תשובה. אבל מה שמפתח בכל הסיפור הזה, זה באמת ההבנה שיש לי אחריות, כי יש לי באמת בחירה. וכבודי הוא שיש לי בחירה, אף על פי שבשלב ראשון הבחירה הזאת מביאה אותי לשאת באשמה כלפי העבר, זה בכל זאת מפנה לי את הדרך כלפי העתיד. עכשיו בואו נחזור לרמב״ם. מה שאני רוצה לטעון הוא שבאמת, וגם הרמב״ם עצמו מוכיח את היסוד הזה של בחירה חופשית, לא רק משום שזה מגובה בפסוקים ושאין להניח בכלל את הציוויים ובחרת בחיים או כל ציווי אחר מבחינה מוסרית, אלא אם כן אנחנו מניחים את הבחירה החופשית. כשהרמב״ם עוסק בשאלה איך תיתכן הבחירה החופשית במסגרת הידיעה האלוקית, הרמב״ם אומר, תראו, איך הקדוש ברוך הוא יודע? אני לא יודע. אבל זה שלאדם יש בחירה חופשית, זה דבר מובן מאליו. והאמת היא שכל אחד מאיתנו יודע שאין לו התלבטות לגבי זה אם יש לו בחירה חופשית או לא. כל ההתלבטות לגבי בחירה חופשית או לא, כל הדיון הזה באמת מתחיל והופך ומסתבך ברגע שאדם נדרש לשאת באחריות. ברגע שאדם נדרש לשאת באחריות ומטילים עליו אחריות, אז האדם מתחיל לחשוב רק רגע, בעצם זה אני עשיתי, זה לא אני עשיתי, ואם אני עשיתי אז איך הקדוש ברוך הוא יודע, וכל כל ההתחכמויות האלה וההתחמקויות האלה הם תולדה בעצם של השלב שבו האדם נדרש לתת דין וחשבון על מעשיו. הם לא מלכתחילה. מלכתחילה האדם קם בבוקר, מעצב את דרכו, מעצב את חייו, לא בכלל מהרהר ולא מפקפק בשאלה אם יש לו בחירה חופשית או לא. הפקפוקים והעירורים לגבי בחירה חופשית תמיד מתחילים פוסט-טוק, הם תמיד מתחילים לאחר מעשה. ואז לאחר מעשה יש באמת סכנה מאוד גדולה, שאדם ינקוט עמדה דטרמיניסטית, והעמדה הדטרמיניסטית הזאת מצד אחד תשחרר אותו מאחריות, אבל תשעבד אותו לחלוטין למנגנונים בעברו שישלטו לחלוטין על עתידו. ולכן אני רוצה לומר שהרמב״ם עד כאן, עד הלכות תשובה, בכלל לא נזקק לשאלה הזאת של הבחירה החופשית, משום שהיה ברור לכל אדם שיש לו בחירה חופשית. אבל כשבאים ומטילים על האדם אחריות, ותובעים ממנו לשוב בתשובה, אז פה הרמב״ם אומר, רגע, 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 יש באמת בעיה בתחום הזה. יש סכנה מאוד גדולה שדווקא אולי אנשים דתיים יתפסו לדטרמיניזם דתי, למרות שהניסוחים של הרמב״ם פה לגבי העמדות הדטרמיניסטיות הן לאו דווקא עמדות דתיות, הן די עוקבות אחר הדברים שהופיעים אצל אריסטו בעל הנפש, בדאנימה, ממש כמעט מילה במילה, והניסוחים האלה הם לא רק דטרמיניזם דתי, אבל ודאי גם דטרמיניזם דתי יש כאן. ואז הרמב״ם אומר, רגע, 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 רגע. אני מניתי, ופה אני רוצה לראות איך זה בדיוק מופיע במקום הנכון בתוך הלכות תשובה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהוא מנע, כן, סוף בפרק ד' מלכות תשובה, הרמב״ם מונה את כל הדברים שהם מעכבים את התשובה. כך הרמב״ם אומר, 24 דברים מעכבים את התשובה, והוא פותח פה רשימה ארוכה של דברים שבאמת מעכבים את התשובה, ומסיים אותם דברים שממש כלומר, הוא מתחיל בדברים הכי חמורים ומסיים, בהלכה, היי, חמישה דברים עושה אותן יימשך אחריהן תמיד, והן קשים לפרוש מהן, ולכן צריך להיזהר מהן. ובסוף הוא אומר, כל אלו הדברים חיוצא בהן, אף על פי שמעכבים את התשובה, לא מונעים את התשובה. אבל בכל אופן, הרמב״ם עוסק פה באותם דברים שבאיזשהו אופן הם מניעות בדרכה של התשובה. ונדמה לי לומר שהרמב״ם אחרי כן, בתוך המשך ותוך רצף לדברים, הרמב״ם רוצה לומר גם את הדבר הבא. יש עוד דבר שיכול מאוד 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 לעכב את התשובה. וזה איזשהו נטייה להתחמק מאחריות באמצעות תפיסה של דטרמיניזם. והרמב״ם לכן רוצה דווקא כאן, דווקא באמצע הלכות תשובה, להגיד, רבותיי, את המעכב הזה של התשובה, שהיא התפיסה הדטרמיניסטית, שהיא כופרת בבחירה החופשית ובאחריות של האדם למעשיו, אני רוצה לעקור. ולכן הוא מביא פה באמצע הלכות תשובה את העיקר הגדול הזה, כמו שהוא קורא לו, העיקר הגדול של הבחירה החופשית, משום שהוא גם כן בתפיסה מעוותת יכול לעכב את התשובה, ולכן הוא מטפל בו ומסביר ומברר ומפתח אותו איך הוא קודם כל תשתית לכל התורה כולה. הוא גם כן נתפס כמשהו שהאדם מצד עצמו חש בו אינטואיטיבית, וגם הוא מנסה להסביר איך הוא עולה בקנה אחד עם התפיסה הדתית שלנו, משום שמי שלא יבין את הדבר הזה ולא יברר לעצמו את המרחב הגדול הזה שבו יש לאדם בחירה חופשית, באמת עשוי למנוע ממנו את דרך התשובה. והדבר החשוב פה שלעולם תפיסה דטרמיניסטית לצערנו הרב לא מנעה מאנשים לחטוא, אבל היא תמיד מנעה מאנשים לקחת אחריות ו ו ו ו וממילא לשנות את דרכיהם, משום שהם טענו שהם אינם אחראים למעשיהם. כך נדמה לי באמת בעקבות הפסקה הזו של הרב קוק, שמבררת באמת כמה מרכזי הנושא הזה של הבחירה החופשית ונטילת האחריות כאיזשהו מפתח עמוק מאוד בתודעה ובקונספציה הבסיסית של האדם לענייני התשובה. בעזרת השם בשבוע הבא נעסוק בפסקאות אחרות מכתביו של הרב קוק, אבל היה חשוב בעיניי באמת לראות באמת גם את הפסקה הזו וגם בעצם איך היא מאירה סוגיה מרכזית בהלכות תשובה לרמב״ם. שלום.